ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירוויח. ערב יהיה לרפואת יונה בת מרים, להצלחת כל תורמי ההרצאה, לעילוי נשמת יהודה בן מנחם שמחי, זיכרונו לחיי עולם הבא, מנוחתו עדן, הוריי יקרים וחמים, מנוחתם עדן. פרשת ניצבים מדברת על כוחה של התשובה. ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, כי אל רחום אדוני אלוהיך. רבנו אפרים כתב, אין לך דבר שעומד בפני התשובה, כי היא מגעת עד כיסא הכבוד. ושבת, כתוב מבשר, עד אדוני אלוהיך אתה תגיע עד כיסא הכבוד. כך גם בתרגום יונתן בן עוזיאל, כאשר תחויבו ותשובו בתשובה, תגיע תשובתכם עד כיסא הכבוד של השם אלוקיכם. זה רבנו אפרים, אחד מן הראשונים. וכן כתב הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק זן, הלכה ו', גדולה תשובה שמקרבת האדם לשכינה, שנאמר שובה ישראל עד אדוני אלוהיך. ונאמר, אם תשוב ישראל, נאום אדוני, אליי תשוב. כלומר, אם תחזור בתשובה, בי תדבק. מעלה של הרהור תשובה. אמרו חכמים זיכרונם ברכה, דרש רבנו הקדוש, גדול כוחה של תשובה, כיוון שאדם מהרהר בליבו לעשות תשובה. מיד הוא עולה. לא עד 10 מילין ולא 20 ולא עד 100 אלא מהלך 500 שנים ולא עד רקיע ראשון אלא עד רקיע שני ולא עד רקיע שני אלא שההרהור תשובה שלו עומד לפני כיסא הכבוד וכן הושע הנביא אומר שובה ישראל עד אדוני אלוהיך. אז רבנו הקדוש אומר שהרהור בליבו של אדם לעשות תשובה כבר עולה לפני הקדוש ברוך הוא עד כיסא הכבוד. ועכשיו נראה דבר מדהים. כתוב בחכמים זיכרונם לברכה בכמה מקומות, בירושלמי סנהדרין למדזן, פרקי דרבי אליעזר, פרק מ"ג, אמר רב יהושע, תדע לך כוח התשובה ממנשה בן חזקיהו, שעשה את כל התועבות שבעולם, העביר את בניו באש למולך בגיא בן הינום, עונן, ניחש, כישף, עשה עובי דעוני, הרבה לעשות הרע בעיני השם להכעיסו, הרג את ישעיה הנביא, ונאמר, וידבר אדוני אל מנשה ואל עמו, ולא יקשיבו, ויביא אדוני עליהם את שרי הצבא של מלך אשור, וילכדו את מנשה בחוחים, ויאסרו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה. מה עשו? אמר רבי לוי, לקחו גיגית של נחושת, ועשו בה נקבים נקבים ונתנו אותו בתוכה, הכניסו את מנשה בתוך גיגית נקובה מנחושת והסיקו אש תחתיה, התחיל להזכיר שמות של עבודה זרה שיבואו להצילו. מי שראה שלא הועיל לו מאומה, אמר זכור אני שהיה אבי מקריא אותי, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה ושבת עד אדוני אלוהיך. אמר הרי אני קורא בכל ליבי לשם אלוהי אבותיי, אם עונה אותי מוטב ואם לאו חס ושלום כל אפיה שווין. זאת אומרת הוא מתנה תנאי, הוא עומד למות, להישרף, להיצלות בתוך הדוד, הוא פונה קודם כל למי? לכל עבודה זרה שהוא עבד ומכיר. רק בסוף הוא נזכר בפסוק שלמד גרסא דינקותא, והוא אומר, עכשיו אני קורא בכל ליבי לשם אלוהי אבותיי, עדיין לא אלוהי, ואם הוא עונה אותי מוטב, אבל אם לא, אז הוא וחלילה עבודה זרה שווים. מישהו יענה לאחד כזה? והיו מלאכי השרת מסתמים חלונות הרקיע שלא תעלה תפילתו של מנשה. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אין אני מקבל אותו בתשובה, הרי אני נועל את הדלת בפני בעלי תשובה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חתר לו חתירה תחת כיסא הכבוד ושמע תחינתו, שנאמר הוא חצר לו חילה את פני אדוני אלוהיו, ויקנע מאוד מפני אדוני אלוהי אבותיו, ויתפלל אליו ויעתר לו. ובכתוב כתוב ויחתר לו, שחתר לו חתירה. וישמע תחינתו וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי אדוני הוא האלוהים. במה ישיבו לירושלים? ברוח. באותה שעה אמר מנשה, אית דין ואית דיין, יש דין ויש דיין. ויאמר ליהודה לעבוד את אדוני אלוהי ישראל, ונעשה אחר כך ראש לבעלי תשובה בגן עדן. אדם כזה, מעשים יותר גרועים מרובעם בן נבט, יותר גרועים משל אחאב, רשע מרושע, לא היה גרוע ממנו. ואדם כזה נהיה ראש ישיבת בעלי התשובה בעולם העליון. אז בואו נראה מה הזוהר הקדוש מספר לנו, מה קורה שם. אני מדלג, יש שבעה היכלות, אני מדבר עכשיו על ההיכל החמישי שנוגע אליו. בהיכל החמישי הוא סוד היכל האהבה כנגד החסד, שם נמצאים כל אותם בעלי תשובה שעשו תשובה בשלמות, ששבו ממעשיהם הרעים ולא חזרו לחטא עוד, ונתחרטו על כל מה שעשו מחמת אהבת בוראם ולא מחמת יראה, ויצאה נשמתם בטהרה מכל פגמי עוונותם, לפי שתמיד היו שווים בתשובה, כמו שכתוב, וחטאתי נגדי תמיד, וקיבלו את מיתתם למרק עוונותיהם. כמו כן, בהיכל הזה החמישי נמצאים שם כל אותם שהיה סיפוק בידם להינצל ממיתה על ידי שמד חס ושלום, שהגויים אנסו אותם להשתמד, והם קידשו שם שמיים וקיבלו עליהם מיתה מרצונם הטוב. בפתח ההיכל הזה עומד מנשה מלך יהודה. הקדוש ברוך הוא קיבל אותו בתשובה שלמה, ועשה לו מחתרת ברקיע בהיכל זה, שהוא היכל אהבה, ששם ימינו פשוטה לקבל שווים, אפילו אם ירבו לחטא, ומידת הדין הייתה מעכבת מלקבל תשובתם כמו מנשה. לכן הוא עומד באותה חתירה, שהוא פתח השער של היכל זה, וממונה עליו, ומנשה ממונה על אותו היכל, ולפנים בזה ההיכל נמצאים כל אותם בעלי התשובה שעשו תשובה בחוזקה, שנשמתם יצאה בשעה שהתמרמרו על מעשיהם הרעים, כמו רבי אלעזר בן דורדיה. ואלו מתעדנים בתענוג של עדן העליון הנמשך להם בכל יום ויום מהחוכמה העליונה. שלוש פעמים ביום, בשלושת הזמנים של התפילות, נכנס אור עליון בזה ההיכל, שממנו מתעדנים כל אלו הנמצאים בהיכל הזה תוך חופותיהם. כל אחד כראוי לו כפי שכר מעשיו ועוצם תשובתו. אבל גם כל אחד הנמצא בהיכל זה נכווה מגודל הערה של חופת חברו הגדול ממנו, בין בגן עדן התחתון, בין בגן עדן העליון, בשעה שמאיר אור העליון בהיכל זה, ומצטער למה לא עשה גם הוא תשובה ומעשים טובים כמו חברו, כדי שיזכה גם הוא לחופה כמותו. ההיכל הזה של בעלי התשובה עומד למעלה מכל היכלות התחתונים, ואפילו צדיקים גמורים שבהיכלות התחתונים לא יכולים להיכנס תוך ההיכל הזה ולעמוד בו. ומדרגת בעלי התשובה הללו היא מדרגה עליונה על כל המדרגות, חוץ ממדרגת החסידים שעובדים לקדוש ברוך הוא מאהבה ועושים כל מעשיהם לפנים משורת הדין, שמדרגתם היא למעלה מכל המדרגות, והם נמצאים בהיכל הרצון. זה ההיכל החמישי שבו נמצא בפתח ההיכל מנשה מלך יהודה, שחזר בתשובה בתנאים שהוא עמיד. היכל שישי הוא סוד היכל הרצון כנגד התפארת. ההיכל הזה הוא היכל של החסידים. היכל הזה הוא עליון על כל ההיכלות. זהו ההיכל שמאיר לכל ההיכלות לפנים משורת הדין, לפי שבהיכל הזה שהוא היכל הרצון נמצאים אלו החסידים שהטיבו לכל לפנים משורת הדין, לכן מתעורר משם להטיב ולהאיר לכל הנמצאים בגן עדן התחתון. בהיכל של החסד שבהיכל הרצון אין מי שיוכל לעמוד בו אלא אלו החסידים הקדושים שעשו מעשים טובים לפנים משורת הדין במסירות נפש, וכל אלה האוהבים את בוראם באהבה רבה עד שנקראים אוהבים, שהם פעלו לעצמם חופה בהיכל זה, אבל זולתם נכווים מהאור שמאיר שם. לפתח זה של ההיכל מזדמנים כל אלה שהיו מייחדים ייחוד השם בקריאת שמע כל יום כראוי בכוונת הייחוד, והם נכנסים בהיכל זה בשעה שישראל קוראים קריאת שמע למטה וגורמים ייחוד למעלה להתעדן באור הייחוד המאיר שם, והם מזומנים לעלות תחילה לגן עדן העליון. לסיכום הקטע, למעלה מזה הפתח, אברהם אבינו עומד שם לצד ימין, הוא הממונה על פתח זה, הוא המושרש במידת החסד שהוא ימינו של הקדוש ברוך הוא, ומפני שנתעסק וטרח לגמול חסד לכן הוא עומד וממונה על פתח ימין שבהיכל זה. בפתח אחר עומד יצחק אבינו, פתח שמאל שהוא כנגד הגבורה, כיוון שהוא נעקד על גבי המזבח והיה קורבן שלם לפני הקדוש ברוך הוא, לפי שלא הרהר אחר מידותיו, שאלמלא הרהר היה פוגם בקורבן. לכן הוא עומד וממונה על פתח שמאל שבהיכל הזה, לפי שהיה גיבור הכובש את יצרו. לפתח האחר עומד יעקב השלם כנגד התפארת שבין שני הפתחים. יעקב אבינו איש תם, הוא יושב בין אוהל אברהם שבימין ואוהל יצחק שבשמאל, והמכריע ביניהם, ושנים עשר שבטים עומדים מסביב לו, והשכינה מתעטרת על ראשיהם של שלושת האבות שהם הם מרכבת השכינה. וכשבני ישראל נמצאים בצרות מתעוררים שלושת האבות להתפלל על בניהם ומעוררים את השכינה שתגן עליהם, ואז השכינה עולה וניצבת למעלה ומבקשת רחמים ומגינה על ישראל. אז אנחנו רואים שאדם שהיה בתחתית של התחתית, אין יותר תחתית מזה, שמלאכי השרת לא הסכימו בשום אופן שתפילתו תעלה למעלה, וחסמו אותה, והקדוש ברוך הוא חותר מחתרת בשביל שהוא יוכל לשוב בתשובה, אין בן אדם שלא יוכל לעשות תשובה הכי 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 רשע, לא יגיע ל-0.00 משהו ממה שעשה מנשה. אז רואים מה כוחה של תשובה, כמה השם חפץ שאנחנו בניו נחזור בתשובה לפניו. עוד דוגמה אחת מרשע גדול מאוד מאוד מאוד, קטן קצת ממנשה, זה אחאב. מצינו במלאכים א' כ' א', כשהוא הרג את נבות הישראלי, הוא ביקש לרדת ולרשת את כרם נבות. הוכיח אותו אליהו הנביא ואמר לו, הרצחת וגם ירשת? אתה גם רוצח את נבות, מביא עליו עדי שקר לרצוח אותו נפש וגם לרשת את הכרם שלו שחמדת? הרצחת וגם ירשת? וניבא עליו אליהו הנביא נבואה קשה, שלא יישאר לו מזרעו אף אחד. ונאמר, והיא כשמוע אהב את הדברים האלה, ויקרא את בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום וישקע בשק, וילך את. הלך יחף כדין אדם נזוף. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, ראה מנה טובה שבראתי בעולמי. אדם חוטא לפניי ועושה תשובה ואני מקבלו, שנאמר, הראית כי נכנע אחאב מלפניי שעשה תשובה? לא אבי הרעה בימיו, בימי בנו אבי הרעה על ביתו. זה ירושלמי בסנהדרין, וזה מה שאמרו באבות, תשובה ומעשים טובים קטריס בפני הפורענות. אז רואים אחאב עשה תשובה, כמו שכתוב במפרשים, שעתיים וחצי, ורק הוא לא חזר בו ממעשיו, הוא רק לבש שק והלך עד, קרע את בגדיו וצם שעתיים וחצי, וזה הועיל לו להישאר בחיים ולא למות מיד, והשם האריך את ימיו בעוד שנתיים וחצי, ואחרי זה לקח אותו מן העולם בגלל שהוא עשה תשובה מיראה. אם היה עושה תשובה מאהבה, גם זרעו לא היה נכחד. אז זאת אומרת, רואים שתשובה אפילו של רשעים גמורים יכולה להיות באופן כזה שתתקבל לפני הקדוש ברוך הוא. כותב החידה זכר צדיק לברכה, בנחל קדומים, ושבת עד אדוני אלוהיך. שבת זה אותיות שבת, רמז שהתשובה תיקון בשמירת שבת. בעל תשובה צריך לעשות חבילות חבילות של מצוות באיברים שהוא חטא בהם. על ידי זה הם מתהווים מלאכים, והמלאכים שמתהווים מהמצוות מגרשים את מלאכי החבלה שברא בחטאיו. וצריך המון זמן לקיים מצוות באיברים שהוא חטא בהם. אז כמה יספיק בן אדם? אם בן אדם חוזר בתשובה בגיל 50 או בגיל 60, כמה הוא יכול להספיק לעשות מצוות? אבל שמירת שבת שקולה ככל התורה, והרי זה כאילו קיים מצוות חבילות. נמצא שבשמירת שבת, נמצא שבשמירת שבת יש רווח גדול שבנקל תעלה התשובה לפני השם. הרי שהתשובה ושמירת שבת צריכים זה לזה. ובשלה הקדוש כתוב שעיקר התשובה לשמור שבת בכל, ואז אפילו עבד אדם עבודה זרה כאנוש נמחל לו, וזה הרמז תשב אנוש עד דקה. תשב זה אותיות שבת, אנוש זה אפילו עמד עבודה זרה כאנוש. עד דקה אמרו חכמים זיכרונם רכה, דקה ראשי תיבות דם כפירה אישה, זאת אומרת כנגד שפיכות דמים, עבודה זרה ועריות. אז מי ששב בתשובה ושומר שבת, אפילו אם עבד עבודה זרה כאנוש, הקדוש ברוך הוא מוחל לו, ומוחלים לו על 70 שנה של עבירות. הרב לופיאן זכר צדיק לברכה סיפר שפעם בשבת קודש היה אצל מרן החפץ חיים ואמר חשבון נפלא ועצום. אמרו חכמים זיכרונם לברכה, שקולה שבת נגד כל התורה כולה, ממילא לפי זה כל מצווה שעושים בשבת, שבת תרי"ג. וידועים דברי הגאון זיכרונו לחיי העולם הבא, שכל אות בדברי תורה היא מצווה בפני עצמה, ואם כן כשעושים זאת בשבת מכפילים כל אות ואות ב-613. נמצא שאדם יושב ולומד תורה בשבת, אין סוף למצוות שיכול להוסיף לחשבונו. יש עוד שבת אחת לפני ראש השנה, ואדם יכול בחשבון זה שאמר החפץ חיים לעשות ביליונים של מצוות, ליצור מלאכים שילמדו עליו זכות אם מנצל את השבת בלימוד התורה. על זה יש להוסיף את דברי הבן איש חי בפרשת שמות, וזה נאמר שם, ישראל נקראו בנאים, כמו שאמרו חכמים זיכרונם וברכה, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך, אל תקרא בנייך אלא בונייך. וזה הבניין שבונים אותו על ידי עסק התורה, הוא נעשה בחלק העולם הבא, לכן בשבת שהוא מעין עולם הבא צריך להרבות בו בעסק התורה, כי אז יצליחו יותר בבניין הרוחני. על כן כתבו המקובלים זיכרונם וברכה שגדול הפועל הנעשה מעסק התורה ביום שבת 1,000 פעמים יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי החול. אם נחשוב, כל מילה של תורה, מצווה, ובשבת היא שקולה כנגד כל התורה, הרי שכל מילה בשבת שווה 613 מצוות, וזה נכפל 1,000 פעמים. והרי ידועים דברי החפץ חיים שהוא בדק ומצא כי בדקה ניתן לומר כ-200 מילים, הרי ששכר דקה של לימוד תורה בשבת 122,600 מצוות כפול 1,000, ושעה של לימוד תורה 7,356,000 מלאכים מליצי יושר כפול 1,000. הרי לנו כמה מלאכים מליצי יושר אפשר לצבור בדקה ובשעה של לימוד תורה בשבת, וזה נורא למתבונן. אלה שהפריעו פה מנעו מאנשים בדיוק את אותו חשבון ויחויבו בדין בראש השנה. אלה שמתאים את פרצופם לאלה שחוגגים, אז הם מפסידים את הסכום הזה של החשבון שאמרנו, כי מי שבא לראות הצגה יכול להמתין למטה, אבל מי שבא לשמוע דברי תורה אז צריך להסתכל על מי שמדבר דברי תורה ולא מי שעושה זאת הפוך. זה החשבון שאומרת לנו התורה. וצריך להבין למה כפלה תורה פעמיים את עניין התשובה. למה כתוב ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, ואחר כך כתוב ואתה תשוב ושמעת בקול השם. אם כתוב ושבת, למה עוד פעם תשוב ואתה תשוב? בספר צרור המור אומר, מה שכתב למעלה ושבת עד אדוני אלוהיך, אותה תשובה לא הייתה תשובה גמורה. על כן אמר, כשתכיר את מעלת התשובה, אתה תשוב מעצמך ועשית את כל מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו חכמים, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. לומדים דבר נפלא וחיזוק עצום לקראת ימים נוראים. פעמים אדם מתייאש מלשוב בתשובה. אומר איך השוב ממעשה הרעים? הלא יש דרגות תשובה גבוהות מאוד ואין בכוחי לעלות ולטפס עליהם. והוא עוזב הכל. ובפרט אם נותרו לו מספר ימים עד ראש השנה, מה הוא יכול כבר להספיק לכאורה? אלא ידע אדם שכל אלה הם עצות היצר הרע. הרי מכאן למדנו, אפילו כאשר עושה אדם תשובה שהיא אינה גמורה, היא מקובלת ומרוצה לפני הקדוש ברוך הוא. הרי כתוב בפסוק, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו. זה תחילת תשובה שהיא לא לשמה. הצרור המור אומר, אחר כך אתה תתעורר לעשות תשובה מעצמך, שזה יהיה תשובה לשמה, ואתה תשוב מעצמך ושמעת בקול השם. אז גם תשובה שעוד לפני השיבה האמיתית שלך מקובלת אצל הקדוש ברוך הוא. על זה נאמר, ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך. גם על תשובה כזאת הקדוש ברוך הוא מרחם. וקודם למדנו שאפילו הרהור תשובה מגיע עד כיסא הכבוד. ואת זה אמר רבנו הקדוש. כדבריו של הצרור המור כתב המביט בספרו בית אלוקים, וזה לשונו, אף על פי שמצוות התשובה היא חרתה ועזיבת החטא, מכל מקום אינו כשאר המצוות, שעושה חלק מהמצווה אין לו שכר כלל. כמו מצוות ציצית, אדם אם עושה חלק ממצוות ציצית הוא לא יצא חובת ציצית. אם הוא עשה ציצית בשלוש כנפות הוא לא עשה כלום. אבל במצוות תשובה, אם אדם עשה חרטה ועדיין לא עזב אפילו את החטא, זה מועיל קצת. וגם אם עזב את החטא אבל עוד לא התחרט לגמרי, רק עזב את החטא שר ברע, אבל לא התחרט, גם זה עושה משהו. כמו שמצינו באחר, נכנע לפני השם, קרע בגדיו, צם, שכב בשק, נראה כמתחרט על מעשיו, אבל הוא לא עזב את חטאיו. ועם כל זה הועיל לו עד שהשם כביכול מתפעל ממנו, ואומר לאליהו, ראית כי נכנע אחר? לכן לא אביא הרעה בימיו. אפשר לנצל ממוות גזרה שהנביא הולך אליו ואומר בשם השם, אתה תמות בכל זרעך, ורק חרתה הנראית חיצונית, לא פנימית, לא אמיתית, ולא עזב את מעשיו, הועילה להאריך את ימיו. אז כל תשובה מתקבל לפני השם כפי מה שהאדם פעל. נראה לבאר באופן נוסף, התשובה המעולה ביותר היא תשובה מאהבת השם. על ידי זה זוכה אדם שזדונותיו נהפכים לזכויות. אמנם כערך השכר כך ערך העבודה, הרי לא מהפכים לבן אדם את כל העוונות הזדונות, הופכים אותם לזכויות ככה בצ'יק. כנגד השכר הגדול והעצום הזה גם צריכה להיות עבודה בהתאם. אם זוכה שזדונותיו נהפכים לזכויות, ודאי העבודה היא קשה מאוד. ואז יכול אדם להתייאש, אומר מי יגיע לדרגה זו? אבל חכמים מרגיעים ואומרים, הבא להתאהר מסייעין לו. ורבנו יונה בשערי תשובה אומר, והתבאר בתורה כי יעזור אדוני לשווים כאשר אין יד טבעם משגת. באמת אדם לא יכול לעשות תשובה מעלייתה בכוחות עצמו. אין דבר כזה. אדם לא יכול להתהפך ברגע. אבל השם עוזר לשווים כאשר אין יד טבעם משגת, ויחדש בקרבם רוח טהרה להשיג מעלת אהבתו, שנאמר ושבת עד אדוני אלוהיך, וממשיך ואומר, עד איפה אם אתה שב? עד אומל אדוני את לבבך ואת לבב זרעיך. את השאר אומר השם, אני עושה, אני אמון לך את עורלת הלב כדי שתזכה להשיג את אהבתי. נו, מה יש לך הבטחה יותר טובה מזאת? הבא רק להתאר מעצמו. מי שרוצה לבוא מעצמו, מסייעין לו עד כדי שימול השם את לבבו. הרי אנחנו אומרים, ותאר ליבנו לעובדך באמת. לתאר את הלב ממידות רעות, מיצר הרע, זה לא כל כך פשוט, זה לבקש לבקש. על זה התחנן דוד המלך בעצמו. אבל יש הבטחה לכל אדם. ראינו, הרשעים הכי גדולים שעמדו בישראל נתקבלו ברגע אחד עם איומים. אם אתה לא שומע אותי, אתה וחס ושלום עבודה זרה אותו דבר. מי יקבל אחד כזה בתשובה? והשם מקבל. אז זאת אומרת, צריך להיות הרבה יותר רשע ממנשה בשביל לא לזכות לעשות תשובה. על כן אמרה התורה פעמיים את עניין התשובה, להורות שאם אך יתחיל אדם לעשות תשובה, אפילו אם תהיה בדרגה נמוכה, תשובה מהיראה יסייעו לו משמיים להגיע לתשובה מעולה, תשובה מאהבה. וכל זה מדוקדק בפסוקים, כי בתחילה נאמר, והיה כי יבואו עליך הברכה והכללה ושבת עד אדוני אלוהיך. תשובה מפחד של הכללות. ולבסוף מה כתוב? ומל אדוני את לבבך לאהבה את אדוני אלוהיך. ואתה תשוב, ואז אתה תשוב מעצמך. זה תשובה מאהבה. איך זה התחיל? מיראה, מהפחד של הכללות. אבל אתה בא לתאר, השם יעזור עד שתגיע בסופו של דבר. ואני רוצה לספר לכם שני מעשים שבהם אנחנו נראה שגם דברים שקשה מאוד להאמין שאפשר יהיה לחזור עליהם בתשובה, בפרט בין אדם לחברו, ובפרט שהגאווה הסרוחה של בני אדם לא תיתן להם לשוב בתשובה בין אדם לחברו. אז בואו תשמעו מה כתוב כאן, דברים שקשה להאמין שניתן שיהיו על ידי רק סיעתא דשמיא זה אפשרי. מעשה ביהודי בעל בית חרושת לשקיות ניילון, הלך אחר עצת אשתו לעשות מלאכתו רמייה. אשתו אמרה לו, אתה מוכר שקיות, יש 100 שקיות בחבילה, אף אחד לא סופר, תשים 95. וככה הוא עשה, התחיל לעשות שקיות 95 במקום. ראה אף אחד לא שם לב, ירד ל-85. 85 שקיות, והוא מוכר, 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 שנים. יום אחד עשה חשבון נפש, מה יענה ביום פקודה? יתבעו אותו על מעשה הגניבה, הרי על פרוטות מחזירים בגלגול, פרוטות, פרוטות. יש מעשה בזמן רבי חיים מוולוז'ין, זכר צדיק וברכה, שהיה שם תלמיד בישיבה, שפעם אחת בעקבות מחלה שהייתה לו, היה צריך לעזוב את הישיבה, והוא לקח איתו מלווה מהישיבה עוד בחור, והגיע לאיזה אכסניה, ומאכסניה אולן, אבל בסוף שהיה חשבון, אמר לו בעל האכסניה, שחסר לך 7 פרוטות. אז הוא אמר לו, אני מצטער, זה מה שיש לי, אני מבטיח שאני אשלח את המעות האלה עם חברי בדרך חזור. כשהגיעו למחוז חפצו, נתן לחברו את השבע פרוטות, אמר, תעשה טובה, אל תשכח, שאתה חוזר, תן לבעל אכסניה. וחברו שכח. הגיע לישיבה. אותו בחור שהלך עקב המחלה, נפטר תוך מספר חודשים. לפני ראש השנה, הוא בא בהקיץ, ורבי חיים מבולוז'ין, ראש הישיבה, ועמד לפניו בפרוסדור, והרב נדהם, מה אתה עושה? אתה מת. אמר לו, אני באתי מעולם האמת, לומר לרב, סיפר את הסיפור ואמר, חברי, לא נתן את השבע פרוטות, ולא רוצים להכניס אותי לגן עדן בגלל זה. אני מבקש שתגיד לו שישלם, ונעלם. הרב חיים מבולוז'ין, זכר צדיק ברכה, ניגש לאותו בחור שהזכיר את שמו, שאל אותו, מה היה המעשה? חזר בדיוק על אותם פרטים ואמר, לצערי שכחתי. ומאותו רגע יצא לדרך ושילם את השבע פרוטות. זאת אומרת, לא מבטרים שמה על אגורה. עכשיו הבן אדם מחר סקיות ברמייה, כל פעם הוריד 5 ו-15 שנים, איפה תמצא את כל הלקוחות האלה? לא ידע מה לעשות. פחד פחד. הלך לרב זילברשטיין שליטה, ושטח לפניו את מר ליבו. הרב הציע לו שבמקום ה-85 סקיות שמחר עד עתה, יוסיף ל-115. דהיינו ימכור 115 סקיות. כך יוכל לחפר על כל מה שעשה. אותם קונים שבדרך כלל קונים אצלו תמיד, ימשיכו לקנות, והפעם יוחזר להם בלי שירגישו. והתחיל לשווק 115 סקיות באריזה של 100. עברו שנים, ואחד מהלקוחות החליט לספור את האריזה, ומצא בה 115 סקיות. מיד פנה הלקוח אל כלי התקשורת וסיפר את המעשה, שיש יהודי שבמקום למכור 100 נותן לכל הלקוחות 115. אפשר להאמין שיש סוחר בתקופתנו שמוכן שווק יותר ממה שמודפס על השקית? הרי היום כל פעם בודקים ומוצאים שתנובה ואחרים מורידים כמויות, הן בחלב, שמים מים, הן פה, שמים פחות גרמים וכו' וכו'. נו, בסופו של דבר זכה אותו יהודי לא רק להחזיר, אלא לקדש שם שמיים ברבים, וכל הציבור ראה צדקתו וישרותו של סוחר יהודי, ואחרי זה הוצף הבית חרושת שלו בהזמנות כה מרובות שהוא כבר לא יכול היה להשתלט על הכמות. ככה זיכו אותו מן השמיים, שתיקן את העבר, קידש שם שמיים והתעשר בעקבות זה. אז מי שרוצה באמת לשוב בתשובה, אפילו שזה לא הגיוני שבן אדם יוכל להחזיר את כל זה, הנה מן השמיים גלגלו לו, כי הבא להתאר השם מסייע. עוד מעשה אחד, מעשה נפלא שסיפר רבי שמואל טרוביץ, זכר צדיק ורחה, רבה של העיר ראשון לציון, ובא בספר מעדני שמואל. יהודי קשיש מעל גיל 90 בשם רב לייב ניגש אליי וכה סיפר לי, גדלתי ברוסיה ללא תורה ומצוות, ובחסדי השם חזרתי בתשובה, אבל דבר אחד מעיק עליי שנים רבות. ברוסיה של אותם ימים, מדובר על 60 שנה קודם, כשהפרנסה הייתה בקושי והמיסים הוטלו ללא רחם, אני והחי ועוד חברים הקמנו אגודה שהייתה פטורה ממיסים, ועסקנו בממכר אורות בעסק שחור. אחי כראש האגודה פיטר את אחד העובדים שלא עמד במשימות שלנו, והלך החליט לנקום בנו, והלשין לשלטונות. אחי כנקמה, אחי כנקמה, ערך מכתב על שנה לשלטונות על אותו אחד שלשין עליהם שעבר עבירה כלכלית בעבר. את המכתב שלחתי אני בדואר, ומיד עצרו את הנעל ונענש באופן חמור במיוחד בנזק כספי גדול. כשחזרתי בתשובה נזכרתי במעשה החמור ששימשתי בו שליח, והרי זה על פי ההלכה מויסר, מלשין, אין לו חלק לעולם הבא. ועתה בהגיעי לגיל זקנה וסיבה וקיצי קרב, נשארתי שקוע בחטא שבין אדם לחברו, כי אין תשובה מועלת עד שישיב את הגזלה. אתם יודעים שכתוב, פן יש בכם איש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. במי מדובר? ירא ורך הלבב מעבירות שבידו. מה זה מעבירות שבידו? כל העבירות הן בידו. מה זה בידו? מה זה לא בידו? ואם יש לו עבירות בידו, מה הבעיה? עכשיו באמצע המלחמה, לפני שמתחילים, תחזור בתשובה. תתחרט, קבל על העבר, תגיד וידוי, ומחול לך. מה הבעיה? למה הוא צריך לחזור הביתה? הוא אומר, כן, אבל יש עבירות בידו שהוא לא יכול לעשות תשובה. אם הוא גזל, או הוא למה כסף, והוא לא החזיר, אז זה עבירות עדיין בידו, זה לא מועיל. אתה צריך ללכת הביתה להחזיר את זה, כי אם לא אתה תיפול במלחמה. אז זאת אומרת, עבירות שבין אדם לחברו זה לא פשוט, ובפרט בממון. לדוגמה, אנשים שקראו מודעות והורידו אותם פה במודיעין עילית, הם גזלנים, הם יחזרו בגלגול, ידביקו אותם על מודעות. למה? כי זה גזל. אנשים שילמו כסף, חוץ מזה שהם עוקרי תורה. אתה לא רוצה לשמוע פלוני? אל תבוא. אבל למה אתה מונע מאחרים ללמוד תורה? רק כתוב מונע בר, יקבו לאום, אפילו עוברין במעי אימן מקללים אותו. כל שכן שלא יהיה לו חלק ונחלה בעולם הבא. עוקר תורה? הרי כמה לא באו? האלה שלא באו, הפסדת אותם לעולם. מי יודע, אולי אחד יתעורר פה לעשות תשובה, לעשות משהו, ואתה מנעת ממנו. אתה מבין מה גודל האחריות שעשית בדבר הזה? אבל בחורים נבערים מדעת, שלא מבינים בין ימינם לשמאלם, אתמול יצאו מהביצה, הורידו להם רק את הטיטול, עוד לא מחו להם את החלב, והם כבר בנדו אומר להבין מה כן, מה לא, מי כן, מי לא. איזה דור נחות, רחמנא ליצלן. הרי האומללים האלה, ככה יקרה להם עם בניהם, בנים טובים לא יצאו להם. עוקרי תורה, אתם יודעים מה זה עוקר תורה? זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, זה אפילו החילונים לא היו מורידים לי מודעות. מרץ, היו באים מפגינים, אבל לא מורידים מודעות. מאנשים שלומדים בישיבת תורה, בשביל מה אתה לומד תורה אם אתה עוקר תורה? אבל אין הבנה, המון נבער מדעת. אבל ראש השנה עוד אפשר לחזור בתשובה. אבל הגאווה לא תיתן לה הרבה, אני מבטיח לכם. הם יישארו אותו דבר, גם אחרי. אבל הדין שלהם לא יישאר אותו דבר, זה ברור. שנה הבאה ואחריה כבר יראו אחרת. בראש השנה נחתמים לאלתר לחיים ולמיתה. רשעים נחתמים מיד למיתה. מה זה נחתמים מיד למיתה? הרי אנחנו לא רואים אנשים ברוך השם באמצע ראש השנה מתים באמצע בית כנסת. אז הכתוב נחתמים למיתה לאלתר, אלא יש מיתה, מיתת שנים, כמו שאומר הרמב״ם ברמב״ן. מיתת שנים, מה זה אומר? שבגזר דין של ראש השנה מורידים לו מסך השנים. כמה היית צריך לחיות? 78. בגלל קריאת המודעות יורד לך 3 שנים. עוד מודעה, עוד 3 שנים. עוד דבר עשית, עוד יורד, עוד יורד. פתאום בחורים נפטרים צעירים, לא מבינים למה, חושבים זה מחלה. זה לא מחלה. הגזר דין קבע. איך תהיה צורת המיטה? זה תלוי לפי מה שמגיע לאדם. אחד ימות בתאונה, אחד ימות ממחלה, אחד ימות ככה. אבל אף אחד לא ייפטר. על עקירת תורה, הקדוש ברוך הוא לא מוחל. אחאב היה רשע גדול, אבל את התורה הוא כיבד. זאת אומרת, אדם צריך להבין, חושבים שזה משחק, העולם הזה לא משחק. אם אנשים יראו כמה אנשים נפטרו, מאז הבחירות יקבלו חלחלה. יש רשימה ארוכה מאוד של אלה שיצאו נגדי וחתמו נגדי שהם כבר לא בחיים. אם אתם חושבים ששפיכות הדמים שהייתה פה היא עוברת בשמיים, היא לא עוברת. לכן צריך לדעת, אדם צריך לקחת בחשבון, יש לך כמה ימים לראש השנה, תהיה חכם. תהיה חכם, אל תהיה פטי, אל תלך אחרי המון, תברח ממחלוקת, כי אתה לא יודע מה קורה. אתה לא מכיר את כל הפרטים, אתה לא היית בהם, אתה לא יודע על מה הם החלו. אז לכן אל תתערב, כי אתה בסוף תאכל אותה. ידוע שהיו מחלוקות בין גדולי עולם בדורות קודמים, הם בגן עדן, שני הצדדים הניצים כביכול, אבל התלמידים שלהם בגיהנום. אז לכן חכם מסתלק מן המחלוקת, כי זה חלק מוות. זה לא עניינך מה אחרים עושים, גדולים ממך בגיל, בחוכמה, במעשים. שב בצד, אתה רוצה להבין? תגדל, תברר את הפרטים, תדע את כולם קודם, מתחילה ועד סוף. אחרי זה אם תרצה לשקול מה אתה רוצה להחליט, מה אתה רוצה לחשוב, אפילו הרהור, הרהור רע. החושד בקשרים לוקה בגופו, לא אמר שום דבר, רק חשד במי שקשר, כבר מובטח לו שילקה בגופו. אז מי משוגע להסתכן סתם? על מה? מה זה מועיל לך? אתה תשנה את המציאות? אתה תחזיר את הגלגל? אתה תשנה את העתיד? אתה חושב רק לעצמך אתה מזיק, לך לא יצא מזה שום דבר. אבל פה אנחנו רואים בן אדם שהגיע על גיל זקנה וקרב קיצו והוא פוחד. בן אדם לחברו היה מויסר ואין תשובה מועלת עד שישיב את הגזלה, אז מה בידו לעשות? סיים את הסיפור, פרץ בבכי מר והתחנן. אמר לרבי שמואל טרוביץ, אמר לו לרב, מה עליי לעשות? תעזור לי לצאת מן הסבך הזה. ואז שאלתי אותו, אומר הרב טרוביץ, זכר צדיק וברכה, האם ידוע לך אם אותו יהודי חי? האם יש לו יורשים? אז הוא השיב לפי השמועות. הוא נפטר מזמן, אך לפני 10 שנים ראיתי את בנו. אבל יותר מזה איני יודע. רב לייב המשיך וסיפר, יש לי שתי בנות ברוסיה, הן בנות 70. להזכירכם הוא בן 90. פניתי עליהן שתשתדלנה לחפש את עקבותיו של היהודי הזה, אך הן לא עשו מאומה. אמרתי לו, מה אני יכול לעזור לך? והוא בכה ביתר שאת ואמר, ריבי אתה אמר הדאטרה, ידוע שאמר הדאטרה פוסק, כך זה מתקבל בשמיים. כל מה שתטיל עליי אעשה. ובלבד שאקבל ממך פסק בכתב שיצאתי ידי חובתי ואני זכאי ופטור מכל, ועם הפסק דין הזה אני רוצה לבוא לבית דין של מעלה. הדברים הדהימו את הרב טרוביץ ואמר לו, עליי לחשוב, אני צריך להתייעץ עם תלמידי חכמים. כולם טענו שקשה לזכותו לגמרי ולפתור אותו מכל וכל. איך אפשר? הוא היה מויסר, הוא גרם לו גם הפסד כספי. החלטתי לצרף את רבני העיר שנשב כבית דין ונחליט בסייעתא דשמיא מה ניתן לעשות. הזמנתי אותו לבוא ליום רביעי בעוד 10 ימים. ככל שהתקרב אותו היום חשתי מועקה קשה, מפני שציפיתי שלא יימצא פתרון מעשי. ביום שלישי, בשעת בוקר מוקדמת, דופק רב לייב על פתח ביתי דביקות חזקות. הוא נכנס, כולו נרגש ונסער, ומבשר לי בצהלה, ברוך השם, הבעיה נפטרה. לאחר שישב ונרגע קצת, סיפר, בימים האחרונים הוא חלה, הלך לרופא, מאחר שהוא הקדים, ישב בחוץ, המתין בתחנת האוטובוס ליד קופת חולים. היה שם יהודי מבוגר שניכר שעלה מחבר העמים. אותו יהודי התחיל גלגל עמו שיחה, והתברר שהם מאותה עיירה שהיה גר בה אותו יהודי שהוא מחפש אותו כל כך, שהוא מסר אותו לשלטונות. שאלתי אותו אם הוא מכיר אותו, אז הוא השיב לי, ודאי, הוא חמי ואני החותן שלו, אני חתנו. חזרתי ושאלתי אותו, באיכן אתה גר? השיב לי, כאן בראשון לציון, בשיכון הרוסים. רב לייב נדהם לשמוע שמצא את מבוקשו. הוא סיפר לו את כל שקרה ועלה הזמינו לביתו. כשהגיע לביתו סיפר את כל הסיפור, קמה אשתו ואמרה שהיא זוכרת היטב את הסיפור, איך השלטונות פשטו לפתע על הבית. היא גם זכרה את סכום הכסף שהם לקחו, ועוד פרטים שונים שלא היו ידועים לי. הייתי אז האדם המאושר עלי אדמות, זיכו אותי מהשמיים באופן פלאי למצוא את המשפחה שכה חיפשתי. אמרתי לו, אתה צריך לברר בדיוק מי הם יוצאי חלציו. הרב טרוביץ אמר לו, אתה צריך לחפש עכשיו מי הם יוצאי חלציו, לתת להם את הסכום שאתה גרמת לו נזק. להם משפט הירושה. אחרי דרישה וחקירה התברר שיש לו שלושה נכדים ברוסיה, והם היורשים על פי דין תורה. ואז נזכר, כשהוא עזב את רוסיה, הייתה לו תוכנית חיסכון בבנק, שהכילה סכום זהה לסכום של הנזק שנגרם על ידי הלשנה. את הכסף לא ניתן היה להוציא לארץ, אבל הייתה קיימת אפשרות להעביר את הכסף מהבנק ברוסיה לתושבי רוסיה. אמרתי לו שאת סכום הכסף הנשאר בבנק יעביר לשלושת היורשים, אבל אני מבקש שהם יאשרו שקיבלו את הכסף בקבלה כתובה. וכך עשה. כעבור זמן הגיעו שלוש קבלות שהיוו תשלום כל החוב. אחרי שהקבלות הגיעו, בא אל היישוב רב לייב, כולו קורן מאושר, וביקש, המתחיל במצווה אומרים לו גמור, כאשר יגיע זמני ללכת מן העולם, תניח בקברי את הקבלות האלו, וזה ישמש לי מסמך לפני בית דין של מעלה. וכך היה, כשנפטר כך עשו. ולאחר זמן קצר מפטירתו, הופיע אליי בחלום, כשהוא שמח, ואמר, בשמיים זיכוני בעניין ההוא, ויצאתי נקי וטהור. זאת אומרת, הבא לטהר מסייעין לו, מי שמתחנן, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. יש אנשים שחייבים מיליונים, יש אנשים שודדים ששדדו בנקים מיליונים, איפה הם יחזירו את זה? אין שום חשש, אם התכוונו לשם שמיים לעשות תשובה, הקדוש ברוך הוא יגלגל להם את האפשרות להחזיר. לא ישאיר הקדוש ברוך הוא אדם מבקש אמת באמת שלא יוכל להחזיר בחזרה אפילו דברים לא הגיוניים. אם כן, מצוות ומעלת התשובה ברורה, אבל צריך לעשות אותה בפועל, ולצערנו הרב מעטים האנשים שעושים תשובה באמת. הרוב רק מגמגמים ענייני תשובה, אולי בין התקיעות, אולי דברים כאלה ואחרים. אבל בסך הכללי, אם אדם יזכה ויעשה תשובה כמו שלמדנו, אשריו ואשרי חלקו. בזכות המפריעים, אני מפסיק את הדרשה כרגע, וכל הזכויות האלה יהיו שמורות להם. תודה רבה. רבי חנניה בן עגשיו אומר, רוסו קדוש ברוך הוא, לזכות את ישראל לפי כוח, ירבו לעם תורה ומסוות שנאמר, אדוני חופש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. קדיש למי שרוצה.